ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף ט' ו'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש ט' ו' ומ' א'. הנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, המעוינים מבליטים את השמות של המחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, בהכשרת תקרת בית לסוכה. כמובן, אדם בחג הסוכות מצווה לצאת מביתו, ולשבת בסוכה. הוא לא יכול להמשיך בחג הסוכות לשבת בביתו. אז תגידו, זה פשוט. מה אם ביתו הוא מקורה, לשון קורה, מקורה בנסרים שאין עליהם טיט, אין להם שכפת ביטון, יש רק נסרים, מאוד דומה לסוכה, אז אנחנו יודעים גם במקרה כזה הוא לא יכול להמשיך ככה לשבת בביתו, הרי הוא מצווה לצאת מביתו ולשבת בסוכה, ואם הוא ממשיך לשבת בביתו ונגיד קורא לזה סוכה, אז הוא נתקל בבעיה שתעשה ולא מן העשוי. צריכים לעשות את הסוכה בקשרות ולא מה שעשוי בפסול, כמו עשוי להיות בית, ואחר כך הוא אומר זה לשם סוכה, כי הוא לא עשוי בקשור, עשוי בפסול. אלו הם רק הגדרות כלליות לקראת הנושא. המשנה, תקרה שאין עליה מעזיבה. אז יש רק נסרים, נוסיף לכך מה שרשי מציין שסתם נסרים, שהם לשם תקרה הם רחבים ארבעה טווחים, ואנחנו כבר יכולים להגיד שהסוגיה שעומד בפנינו קשור באופן אדוק לשיעור הקודם בדף י"ד, שראינו את המחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, כמו שאנחנו רואים פה את אותם שמות בעניין סיכוך בנסרים. אז למה אני אומר את זה? כי כדי להרוויח כמה שיותר מהסוגיה שלנו דף תדבב, רק הרווח יהיה לפי כמה שאנחנו מונחים בעניינים מדף י' ד'. נמשיך במשנה. אז יש לנו תקרה שאין עליה מזי ואין שכפת ביטון או טיט. רבי יהודה אומר, יש תיקון, יש אפשרות להפוך את זה לסוכה. בית שמאי אומרים מפקפק ונוטל אחת מבינתיים, ובית הלל אומרים מפקפק או נוטל אחת מבינתיים. רש"י בשורה רביעית, רבי יהודה אומר בית שמאי ובית הלל נחלקו בדבר. למה אנחנו מציינים את זה? כי רבי מאיר שמופיע בהמשך המשנה, הוא יהיה בדעה שבית שמאי ובית הלל לא נחלקו בדבר הזה. רש"י ממשיך, בית שמאי אומרים, מי בא לשב תחתיה לשם סוכה? אמרנו מקודם שאתה לא יכול בלי שום מעש להמשיך לשבת לשם סוכה, הרי זה בית. אז מה עושים? אז מפקפק, ממשיך רש"י על המשנה, סותר ומנענע את כולם, כל הנסרים, ואחר כך נוטל אחת מבינתיים, אחת מהנסרים האלו, ונותן פסל, פסל זה שכח במקומה, ולכמה מפורש למה ניטלתי, למה בית שמאי מחייבים שני הפעולות האלו. ובית הלל אומרים, אנחנו נמשיך במשנה, ובית הלל אומרים מפקפק או נוטל אחת מבינתיים, ונחזור לרש"י, ובית הלל אומרים מפקפק משום מה זה עוזר לי שאני סותר מנענע את כולם? זה נקרא עשייה משום תעשה ולא מן העשוי. כלומר, אם אני לא אעשה שום דבר, יהיה בעיה. אנחנו אמרנו את זה מוקדם יותר. הדבר הזה, תקרה של בית, הוא לא נעשה לשם סוכה כלל. אז צריכים עשייה וכשרות. אז זה מה שהפיקפוק פותר. אז זה פותר את הבעיה שאחרת הוא יהיה תעשה ולא מן העשוי. ושוב פעם אני חוזר, תעשה, הכוונה תעשה בכשרות. אז בזה שאני מפקפק, זה כאילו שאני מניח עכשיו לשם סוכה את הנסרים האלו, לשם שכח של סוכה. ואין צריך לתת פסל. זה שיטת בית הלל. כלומר, אני מזיז אתם וזהו, אני לא צריך להוציא אחד ולשים שם שכח. ובילו לתמי, מה שרבי יהודה אומר כאן בשם בית הלל הוא לשיטתו. תמכשיר בנסים שיש בהם ארבע טפחים לסכך את כולה. כל הסוכה אפשר לסכך בנסרים של ארבעה טפחים, והיינו כרב. זה למדנו בדף י' ד' עמוד א'. ושמואל שהוא בדעה שלכל הדעות והתנאים ארבעה הוא פסול, אז מה פירוש כאן מתרץ לה לכמן בגמרא? אז אנחנו נגיע לשיטת שמואל בהסבר משנה יותר מאוחר. אנחנו נחזור למשנה. רבי מאיר אומר, נוטל אחת מבינתיים ואינו מפקפק. וגם פה נלמד ביחד את רשי. רבי מאיר אומר, נוטל אחת מבינתיים אבל לא יפקפק. שאין פיקפוק, זאת התזוזה הזאת של הנסרים, זה לא מועיל לו. ורבי מאיר לתמי, אמר, אין משחכים בנסרים. ועל ידי פסל שבינתיים מתקשרה. כל קשות הסוכה לפי רבי מאיר תלוי על כך שנטלתי אחד מהנסרים האלו ושמתי שכח כשר במקומו. ויש מה להרחיב על זה. אנחנו למדנו, הזכרנו את זה ברשי בשיעור הקודם, בעניין הארבע אמות מדופן זה וארבע אמות מדופן זה, ונשאר באמצע שני נסרים שאני מוציא כל אחד ארבעה טפחים, אז יש חלל באמצע הסוכה הזאת של שמונה טפחים, המלא אותו בשכח כשר, וזה שיעור סוכה, והשאר מוכשר על ידי דופן עקומה. כל זה הסברנו בשיעור הקודם. וזה מה שרבי מאיר אומר כגישה בנושא הזה. אבל אני רוצה רק להדגיש עוד פעם שהפיקפוק הוא לא מועיל כמעט. אתה מזיז ושם בחזרה נסרים של ארבעה טפחים, אבל לפי רבי מאיר אי אפשר לסכך בנסרים של ארבעה. זה שכח פסול לדעתו של רבי מאיר. עכשיו הגמרא, בשלמה בית הלל תעמיו, בית הלל שאמרו מפקפק או נוטל אחת מבינתיים, משום תעשה ולא מן העשוי. הבית הזה הוא נעשה בפסול, אז צריכים לעשות מעשה כדי להראות או להפוך את זה לסוכה כשרה. אז אי מפקפק, עביד למעשה, אי נוטל אחת מביתיים, עביד במעשה. שניהם הם מעשים לשם סוכה. רשי כותב, בשלום בית הלל תעמי משום תעשה ולא מן העשוי בפסול, וכן מן העשוי לבית ולא לסוכה. זה לא אותו רעיון שאין שם סוכה עליו. גזירת תקרא לת להור במסכך בנסרים ואפילו בני ארבעה. כל זה למדנו בשיעור הקודם, אבל בית לא חוששים שאם אני מתיר נסרים של ארבעה טפחים, אדם יבוא לשבת בבית. לא חוששים מפני זה. רק ואגב, הייתי אומר במאמר מוסגר, כשמזכירים גזירתיקה, זה בעיה מדרבנן. אנחנו למדנו על זה לפני מספר דפים בעניין שתי המשניות, חוטאת בגדיש ואין מסחרים בחבילות. אני אומר את זה רק כראשי פרקים למי שזוכר מה טוב. אז הנקודה שרציתי להוסיף פה, שאם אנחנו מדברים על גזירתיקה, זה איסור דרבנן. כשאנחנו מדברים על תעשה ולא מנעשוי, זה איסור דורייתא. אז בית הלל לא חוששים משום גזירת תקרה, ולכן אם אתה שם את הנסרים שהם אומנם בני ארבעה טפחים לשם סוכה, או על ידי כך שאתה מפקפק, או על ידי כך שאתה נוטה לאחד, בינתיים פתרת את הבעיה של תעשה ולא מנעשוי. אלא, ממשיך הגמרא, בית שמאי מאי תמיו, אם משום תעשה ולא מן העשוי, במילים אחרות צריכים עשייה בחד העסקי, מספיק עשייה אחת, או פיקפוק, או נוטל אחת מבינתיים. אם משום גזירת תקרה, שמה זה אומר לנו? שלא תשתמש בנסרים שיכולים לבלבל אנשים וייתן להם מקום לחשוב שאפשר לשבת בבית, וזה אמרנו מקודם שזה איסור דרבנן. אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, בנוטל אחת מבינתיים סגי, אם אתה מוציא את הנדרש כדי ליצור סוכה כשרה, ואנחנו הסברנו אפשרות כזאת מקודם בעניין השמונה טווחים באמצע סוכה של שכח קשר, ושמונה טווחים זה מעל שבעה טווחים מינימליים. אז עשית, יצרתי סוכה כשרה בלי להסתמך על, 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 על נסרים פסולים. אז תגיד, אז היה לבית שמאי לומר נוטל אחד בינתיים, אם זה מה שמעסיק אותם הגזירת תקרה. אז השאלה, למה בית שמאי מצריכים את שניהם? לעולם משום גזירת תקרה, והכי כאמרי, וכך יש להבין בית שמאי. מה הפתרון? מה אמרנו, מה הפתרון לגזירת תקרה? ליצור מצב שאני לא סומך על על נסרים של ארבעה טפחים ויוצר סוכה כשרה על ידי שכח כשר. אז ככה יש להבין דבריהם של בית שמאי. אף על פי שמפקפק, היא נוטל אחת מטעים, היא לא, לא, כי פיקפוק הוא לא פותר את הבעיה של גזירת תקרה, כי גזירת תקרה אומר לנו לא לשבת בסוכה שמחוסה בנסרים בני ארבעה טפחים ברוחב. אז זה לא עוזר שאני מעלה ומוריד אותם. אז בסופו של דבר, אם עשית כך זה לא עוזר, אלא אם כן אתה נוטל את הנסרים הדרושים ליצור מקום ריק, וממלא את המקום הריק עם שכח כשר, ואני אשב תחת המקום הזה בסוכה. שואלת הגמרא, אי הכי, אימה סיפה. רבי מאיר אומר, נוטל אחת מבינתיים, אבל לא יפקפק. רבי מאיר, היינו בית שמאי, הייתכן, וכי אנחנו יודעים שלא פוסקים כמו בית שמאי באופן רגיל, אבל מה שנאמר פה בספר של המשנה, זה תואם בדיוק לפי ההסבר שאמרנו כרגע בבית שמאי, שרק נטילה מועילה ופיקפוק לא. אז מה, רבי מאיר אומר כבית שמאי? הכי כמה, זה התשובה. לפי רבי מאיר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר הזה. כלומר, גם בית הלל סוברים שאין משחכים בנסרים, ופיקפוק לא מהני. אז מה זאת אומרת? מה דעתו של רבי מאיר? מהי כמה שמלן? דרבי מאיר, איתלי גזירת תקרה. ורבי יהודה, לטלי גזירת תקרה. והפליגו באחד הזמנה. זה בדיוק מה שלמדנו בשיעור הקודם בדף י' ד'. תתנן, משחם בין 20 דברי רבי יהודה ורבי מאיר אוסר. למה רבי מאיר אוסר סיכוך בין נסרים? גזירת תקרה. אז למה צריכים לשנות את הרעיון הזה פעמיים. גם פה, שאתה אומר שלפי רבי מאיר, רק על ידי נטילה אתה מכשיר את הסוכה, כי ככה אתה פותר את הבעיה של גזירת תגרה, אבל זה מה שרבי מאיר אמר בדף י"ד, שאין מסכים בנסרים של, של ארבעה טפחים, זה בגלל גזירת תגרה. המבנה שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, אנחנו נראה שימוש במשולשים בשני כיוונים, וזה נקרא מעקב. עם השפיץ למעלה, תשובות לשאלה והאף ליגו באחד הזמנה, והפוך, המשולש הפוך, הם קושיות או דחיות. מטרת הדיון להסביר על מה מדובר במשנתנו, לאור המשנה ליל י"ד למעלה, מסכים בנסרים וכו', כדי שלא יהיה כפילות. אז אנחנו נראה כאן, נקרא לזה שלושה שלבים עד שנגיע להסבר. אחד, אמר רב חייא בר אברהם רבי יוחנן, רישא בנסרים משופין עסקינן. המשנה בי"ד עמוד א', מדובר בנסרים משופין, שפשפו אותם, החליקו אותם, ומשום גזירת כלים נגעו בה. כלומר, לא משום גזירת תקרה, אלא נסרים משופשפים הם דומים לכלים, ואם אני מתיר נסרים כאלו, אבוא גם להניח על הסוכה כלים, סולם מעץ, או קערות וסירים של עץ על הסוכה. כמובן, הם פסולים לסכך, לכן גזרו לא להשתמש אפילו בנסרים, אבל הם, אם הם משופשפים. רש"י כותב, לקראת סוף שורות הקצרות, אמר רב חייא בר אברהם וכו', רישא לאו משום גזירת תקרה יפלוג, אלא בנסרים שאינן בני ארבעה. אם הם אינם בני ארבעה, אגב זה כבר מוציא אותנו מהדיון של גזירת תקרה, אבל משופין הן וחלקים ראויים לתשמיש, ומשום גזירת כלים נגעו בה לפסול אליבא דרבי מאיר. אף אגב, דפשוטי כלי עצמנו, הם סך הכל נסרים, אין להם בית קיבול, ולא מקבלים טומאה, בכל זאת גזר בהוא עטו כלים המקבלים טומאה. נמשיך בגמרא עכשיו, קושיה היא בת כמה שורות. ולרב יהודה אמר רב, דאמר שכחה בחיצים, זכרים כשרים. החץ מורכב, זה למדנו בדף י"ב, אגב יש בספר פירוש חי, אם חוזרים לדף י"ב עמוד ב', תראו הציור המתאים. החץ הוא מורכב משני חלקים, אחד נגיד נקרא זה הידית, הוא נכנס לתוך ראש החץ שיש שם בית קיבול, והידית הוא פשוטי כלי עץ, ובכך הם לא מקבלים טומאה. ורב יהודה מרב שאפשר לסכך את הסוכה בחלק ההוא, החלק הזכר כשרה, בנקבות פסולה, כי הם יש להם בית קיבול ובכך הם מקבלים טומאה. אבל מה שחשוב לנו זה שהזכרים כשר, ולא גזר זכרים עטו נקבות. החנמי לא נגזור נסרים משופין עטו כלים. אז לפי מה שרב אמר, אני יכול להגיד שהמשנה לא מקבל את הרעיון של גזירת כלים, אלא על כוכך רישא פליגי בגזירת תקרה וסיפא פליגי בגזירת תקרה ואפליגי בתרתי זמני למה לי. אז כאילו הדרה קושיה לדוכתה, אנחנו עדיין במה שהקשינו, מה שלנו כבעיה בהתחלה. שלב מספר 2, סיפא, תשימו לב, זה תשובה של כמה שורות. סיפא רב יהודה דקאמר לי לרבי מאיר. אין כאן כפילות, זה נקרא לזה המשך דיון, הדיון בין רבי יהודה ורבי מאיר. עמי כעסרי בנסרים משום גזירת תקרה. Hai svara lebeit shamai hu deit lehu. Ubeit hile lo gazri. איך אנחנו יודעים את זה? כי בית הלל נתנו אפשרות, אמרו פיקפוק, זה אחד מהפתרונות. פיקפוק מראה לנו שאין בעיה, תשאיר, תשתמש, תמשיך להשתמש בנסרים של בני ארבעה טפחים, רק תפתור את הבעיה שתעשה ולא מנעשוי. בית הלל הם לא גוזרים. ככה רבי יהודה אומר לרבי מאיר, למה אסרת בנסרים? מה, בגלל גזירת תקרא? זה דבר שהוא תופס רק לפי בית שמי, שהם אמרו, והסברנו את זה מקודם, שגם אם תפקפק זה לא יעזור, אתה צריך לנטור בינתיים את הנסרים באמצע, ותיצור סוכה כשרה בלי להסתמך על הנסרים של בני ארבעה. אז מה שאתה אומר, שיש איסור להשתמש בנסרים בגלל גזירת תקרא, זה דבר שמעסיק רק בית שמי. ואמר רבי מאיר, וכאן במשנתנו אנחנו שומעים את התגובה של רבי מאיר, לא נחלקו בית שמי ובית הלב בדבר זה. כלומר, גם בית הלב אית להו גזירת תקרא, ולכן רק על ידי נטילה אחת מבינתיים יש פתרון. ממשיך הגמרא, הניחא לרב דאמר מחלוקת בשיש בהן ארבעה, בהן כמובן בנסרים. לפי רב, ושוב פעם זה מחזיר אותנו לדף י' ד' עמוד א', רב אמר שהמחלוקת תנאים זה סביב נסרים שיש בהם ארבעה, דרבי מאיר אית לגזירת תקרא, ורבי יהודה לית לגזירת תקרא. כך אמרנו עכשיו, שרבי מאיר אמר שגם בית הלל מחייבים נוטל אחת בינתיים, כי קיים גזירת תקרא. רבי יהודה חולק על רבי מאיר, ואומר שאין גזירת תקרא, לפי בית הלל כמובן. אלא לשמואל דאמר בשאין בהן ארבעה מחלוקת. המחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה זה רק אם אין ארבעה, אבל יש בהן ארבעה, דברי הכל פסולה כולל רבי יהודה. כך נאמר בדף י' סיפה במאי פליגי. איך נסביר את ה את מה שקורה פה בספר, רבי יהודה ורבי מאיר, ומה הם חולקים? נראה את רש"י בשורה שנייה מתחת לגמרא, ספר במאי פליגי, הוודאי סתם תקרא בני ארבעה וכמיך, שזאת אומרת, המשנה שלנו מדברת על תקרא, אז אנחנו מדברים על נסרים שהם בני ארבעה, וכמיך שרבי יהודה ליבא דבית הלל, לפי רבי יהודה במשנה שלנו בית אומר, אפשר לפקפק. מה זאת אומרת? אתה משאיר אחרי שאתה מעלה, אתה מוריד בחזרה על המבנה הנסרים שהם בני ארבעה, אבל לפי שמואל נסרים בני ארבעה לדברי הכל פסולים. איך נסביר מה שקורה אצלנו במשנה? הגמרא עונה, בביטולי תקרא כמפליגי. מור סבר בתלה בהכי, ומור סבר בהכי לא בתלה. לפי רבי יהודה אפשר לפתור את הבעיה לפי בית הלל על ידי פיקפוק, לפי רבי מאיר אי אפשר. עכשיו, מה זה ביטולי תקרא? כאן רש"י מרחיב, ואנחנו נלמד ביחד. רש"י שורה שלישית מתחת לגמרא, בביטולי תקרא, כלומר, אמר לך שמואל, לעולם ושיש בהם ארבעה. כן, הנסרים של המשנה בעיני ארבעה טפחים, ולא הייתה כאן תקרא מתחילה. ועכשיו הוא בא לסכך בהו לשם סוכה. אם היה מדובר במצב כזה, לא שזה המשנה, אלא אם היה מצב כזה שלא היו שום תקווה, ואתה בא לסכך בנסרים, אפילו עמידה פסים, אי אפשר להשתמש בשרים בני ארבעה טווחים ברוחב. תגזינו משום תקרה. אם נתיר שימוש בנסרים כאלו, אדם יבוא לשבת בביתו שיש לו תקרה עשויה מנסרים בני ארבעה טווחים. שלא יבוא וישב תחת קורות ביתו ויאמר, מה לי זה, מה לי זה? חדשה. אבל השתה דזו, זה כאן הפירוש של משנתנו, דזו תקרה הייתה ובא לידי מעשה לעשות לשם סוכה. זה מוכיח שיודע שאמרה תורה תעשה ולא מן העשוי, שהבן אדם בא לעשות מעשה, זה מראה, זה מפגין שהבן אדם יודע שאי אפשר לשבת בסוכה שעשויה בפסול, כלומר עשויה מתחילה לשם בית. לא, תעשה לשם סוכה ולא העשוי לשם בית. זה הוא יודע, אנחנו רואים שבא לעשות מעשה. פליגי רבי דב רבי מאיר אי איקה תו למגזר משום תקרה או לא. זה דבר, אגב, אני אומר במאמר מוסגר, יש גזרות חזר, איסורי דרבנן שנעשו משום גזרה, שהם גזרה, מה שנקרא לא פלוג. בכל מקרה יש לציית לגזרה. אם הטעם נוגע או הטעם המקורי לא נוגע, יש לציית לגזרה. פה רואים משהו שונה. יש קיים גזרת תקרה, לא לשים נסרים בני ארבעה לשם סיכוך. אוקיי. אבל פה יש לנו אדם שהיה לו תקרה בלי מעזיבה והוא בא לעשות פעולה. האם קיים גזרת תקרה במצב כזה? רבי יהודה סבר, ביטולי תקרה, יש לנו בית עם תקרה, אני רוצה לבטל אותו, לבית שמאי צריך ליטול מבינתיים. דאף אגב דמוכיח שבקי בתעשה לא מנסוי, וזה הפתרון לתעשה מנסוי, זה תעשה איזושהי מעשה, אפילו פיקפוק, לא מספיק. גזרי בא בית שמאי, לפי רבי יהודה, אומרים זה לא מספיק, אלא צריכים ליטול אחת בנוסף לפיקפוק, צריכים ליטול אחת מבינתיים. ובית הלל סברי כיוון דבטלה, והוכיח שהתקרה פסולה. הבן אדם הזה על ידי הפיקפוק מראה שהוא מבטל את התקרה שהיה לשם בית, והוא מוכיח שהתקרה לשם בית פסולה. תו לקה למגזר, אין צורך למנוע ממנו להמשיך להשתמש בנסרים שהם בני ארבעה טפחים. ורבי מאיר סבר לא נחלקו וכולי, ואף בא גזרינן. המשנה, המקרא סוכתו בשיפודים או בארוכות המיטה. יש ציורים בפירוש חי 210-211. רש"י כותב ארוכות מביא לשון נועזי, ובגמרא מפרש דמקבלי טומאה. כפי שאתם יכולים לראות בציור, אלו הם חלקים של המיטה, נקרא לזה השלד או המסגרת של המיטה. אני אומר את זה רק באופן כללי, בלי להיכנס לפירוט, נמתין לגמרא. אז הוא מקרא, הוא מסכך את סוכתו עם הדברים האלו. אם יש רווח ביניהם כמותן, כשרה. מה הוא יעשה עם הרווח בינתיים? הוא ימלא שם סכך כשר. אגב, ההילה לסכך כשר, ראינו את זה כבר כמה פעמים, הוא פסל. זה מבוסס על הפסוק מפסולת הגורן או פסולת היקף. הדגש שאנחנו שמים עם הסימונים שלנו הוא לקראת הגמרא, כי לפי מה שכתוב פה במשנה, עם הרווח ביניהם כמותן. השפיפותים, הארוכות המיטה, הם פסולים לסכך. אני משאיר רווח ביניהם באותה שיעור מקום. אז זה נקרא פרוץ כעומד. יש לזה, המושג הזה, השלכות בהרבה מקומות, בהלכה, בפרט בהלכות שבת, מחיצות שמקיפים מקום, והמחיצות הופכים את המקום להיות רשות היחיד. כמה צריך להיות מבחינת מחיצה מול פרצות? אז במשנה שלנו, שאנחנו מדברים כאן על סכך, פרוץ כעומד כשר. נמשיך במשנה. החוטאת בגדיש, ציור מספר 214, גם זה לבנו מספר פעמים בעבר. אז מי שחוטא בגדיש לעשות לו סוכה, אינה סוכה. אנחנו בעבר הסברנו את זה על פי הכלל של תעשה ולא מן העשוי. הבן אדם לא שם כלום בפועל על גבי החלל שהוא יוצר, כלומר הסוכה שהוא יצר. איך הוא עשה כך? הוא חפר בתוך הגדיש, ואחרי שיצר חלל נשאר מעל ראשו השכבה העליונה שישמש לו כסכך, אבל הוא לא שם אותו בכלל. ולפני שהוא התחיל שם לא היה שום חלל, אז הוא יצר חלל ולא שם סכך לשם סכך, לכן הוא אינה סוכה. כך הסברנו בעבר. הגמרא שואלת, והנושא שניגע בו כעת, גם רשמנו בה שוליים: 1. פרוץ כעומד. 2. אפשר לצמצם, האם ניתן להיות מדויקים. אז הגמרא שואלת, למה תהווה תיופתא דרב הונא ברגע וישוע דאמר? יש ציור 105, פרוץ כעומד. רב פאפה אמר מותר, רב הונא ברי ישוע אמר אסור. עכשיו הזכרנו מקודם, ורשי מציין את זה עכשיו, פרוץ כעומד, שלוש שורות מסוף העמוד, לעניין מחיצות שבת, יתמר, מחיצה שנעשית בפסים רחבים, שלושה. הרוחב של אותם עמודים, שלושה טווחים, וניח בין פס לפס כמלוא פס. עכשיו הרווח או הפרצה הזאת היא מעל השיעור של לבות. זה נפקא ליה מתורת לבות, כי לבות אומר לנו אם המרווח הוא פחות משלושה תפרים אפילו במשהו, זה נחשב חיבור, נחשב מלא. אבל לא כן כאן, כי הפסים הקרשים האלו הם ברוחב שלושה טפחים, והרווח בין כל אחד ואחד שלושה טפחים. וכן על פני כולה, כל ההיקף שהקפת עכשיו ככה, תהווה לי פרוץ כעומד, ודקמתה האחר במדידי תהווה לי פסול ככשר. הארוכות המיטה והרווח ביניהם שתמלא אותם עם שכך כשר, זה עם אותם מידות. אז לפי משנתנו זה נשמע כשר, לפי רב הונא ברי ישוע לא. אז האם משנתנו הוא נגד רב הונא ברי ישוע? ממשיך הגמרא שתי שורות מהסוף, אמר לך רב הונא ברי ישוע, מהי כמותן? המילה כמותן שראינו במשנה, יש לנו אגב חיצים מצד הגמרא, אפשר לחבר אותם. מה זה כמותן? בנכנס ויוצא. רש"י כותב בנכנס ויוצא שיהיה פסל הרוחב כמותן, הפסל זה הסכך הקשר שאני שם במרווח הזה, יכול להיכנס ולצא ברווח שבינתיים. תשתה ולה פסל שנותן שם מעובה על השיפודים, והאוויר לפני שאני ממלא אותו, והאוויר יותר על השיפודים. אז זה לא פרוץ כעומד, אלא הפרוץ שהוא דווקא אצלנו בסכך הוא סיבה להכשיר, כי אני ממלא את הפרוץ עם סכך כאשר הפרוץ הוא יותר מהעומד, יותר מהשיפודים או ארוכות המיטה. ואז זה הכבל נכנס ויוצא, זה ביטוי לתאר את הרוחב של האוויר, שאם הייתי שם בדיוק אותו כמות של סכך ברווח הייתי יכול להכניס ולהוציא אותו בקלות, בלי להתנגש או בלי לנגוע בשיפודים שהם בצד הרווח. אבל בפועל אני לא ממלא את הרווח הזה בדיוק באותה כמות של סחך, אלא אני ממלא אותו לגמרי, ממילא הכמות של הסחך הקשר הוא יותר מהשיפודים או ארוכות המיטה. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', והאפשר לצמצם. עכשיו רשי מסביר מה הקושי. רשי, דיבור המתחיל והאפשר לצמצם בראש העמוד. כה סלקא דאיתך, דהי דכה מתרץ ונכנס ויוצא, מה שתרצנו לטובת רב הונא ברי דרב יהושע, הכי מתרץ. כאן עכשיו אני מדגיש שאנחנו מתייחסים להו אמינא. מה היה הו אמינא? מה חשבה הגמרא בתשובה הזאת? כל כמותו, ראינו במשנה הביטוי הזה שהוא סיכך את את הסוכה בשיבונים או ארוכת המיטה, אם יש רווח ביניהם כמותן, כשרמז כמותו, כל כמותו בנכנס ויוצא הוא, סתמה הוא בנכנס ויוצא, דאין דרך לצמצם ולכוון כמותם ממש, לא פחות ולא יותר. ככה זה ההווה מינה. ופרחילן, וכאן הגמרא בראש עמוד ב' שואלת, והאם ייתן דעתו לכך אפשר לצמצם? וקטני מדיתין כמותן כשרה, והווה לי פרוץ כעומד. ובכך זה לא כמו רב הונא ברי יהושע. ומשני, וכאן זה המשך הגמרא, נקרא את זה בינתיים ברשי כהקדמה, והגמרא מתרצת, אמר רבי עמי, במעדיף מתניתין לו אכשר במצמצם, אלא במעדיף רווח שבינתיים על רוחב השיפודים. וכמותן דקטני הכה, המילה כמותן שהיה במשנה, בנכנס ויוצא, אילו זה חייב להיות, זה בכוונה. כלומר, אם תכוון להיות מצמצם, זה לא יהיה כשר, זה חייב להיות בנכנס ויוצא. אנחנו נחזור לגמרא ראש העמוד, והמעוינים שאתם רואים מוסברים בצד בשוליים שתי תשובות עבור רב הונא ברי יהושע, שאמר פרוץ כעומד פסול, כדי שלא יהיה משנתנו תיופתא. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבי עמי, במעדיף, לא כמו שהגמרא שאלה והאפשר לצמצם, לא, אם אתה מצמצם הוא לא יהיה כשר, זה חייב להיות במעדיף. כלומר הרווח שביניהם, שבין השיפודים או ארוכת המיטה, זה יהיה דווקא בנכנס ויוצא. רבה אמר, אנחנו מציעים ציור 219 בפירוש חי, אבל מה אפילו תימה בשאין מעדיף? כלומר הרווח בפועל הוא ממש כרוחב השיפודים. אז איך בכל זאת אני לא אומר פרוץ כעומד כשר? ככה, אם היו נתונים שתי נותנן ערב, ערב נותנן שתי. אז נפנה לרשי, רב אמר אפילו במצמצם, ואם היו נתונים השיפודים שתי נותנן לקנים של סחך ערב. זאת אומרת, כפי שאתם יכולים לראות בציור, הסכך הכשר הוא בעצם יושב על השיפודים. הוא ממלא את הרווח פלוס הוא יושב על השיפודים. דעל כוכח אם אינו נותן ראשי הקנים על שיפודים הרי נופלים לארץ. ולכך הבני כשר מרובה על הפסול ומבטלן. חזרה לגמרא. או ברור כאות המיטה. אז המשנה אמרה אינו כשר אם כן יש רווח ביניהם כמותן. למה מסיילי לרבי עמי ברטביומי, אנחנו גם מציעים פה ציור מספר 220. דאמר רבי עמי ברטביומי, שכחה בבלעי כלים פסולה. למרות שאותם בלעי כלים הם אינם ראויים לשום דבר, הם פסולים לסכך כי הם באים, הם באו מכלי. רשי בבלי כלים וכמן מפורש במטלניות שאין בהן שלוש על שלוש. יאף אגב דהשת לא מקבלי תומה כיוון דמקלי עתו גזור ברבנן. ארוכות נמי השתה לא מקבלי תומה דלא חזו למידי אלא מקלי כעתו. אז כאן אנחנו מדגישים וכתקבנו את זה ברשי דלא חזו למידי לגבי ארוכות המיטה. אז ממילא המשנה לא מתירה שימוש בארוכות המיטה למות שלא חזי למידי, לא רואים לכלום. זה מסייע על רבה מבעל תביומי. הגמרא דוחה, אין סיוע. כדי אמר רב חנן אמר רבי, כמו שהוא אמר, אחר כך גמרא תשאל איפה הוא אמר, אבל כמו שרב חנן אמר באיזושהי מקום. וכאן יש ציור מספר 221 בארוכה ושתי קריים 222 ציור בקצרה ושתי קריים. כמו שהוא הסביר את מה שהוא הסביר ככה, זה ארוכות המיטה כולל שני רגליים. החינם גם בעניין משנתנו הארוכה שמוזכר במשנה בארוכה שתי קריים בקצרה ושתי קריים והם ראויים לשימוש ככה, עכשיו הם ראויים לשימוש ולכך הם פסולים לסכך. יש להם הגדרה ככלי עכשיו, לא בגלל שבאו מכלי ואינם ראויים, אלא הם ראויים לשימוש עכשיו ולכן הם פסולים ואין סיוע לדבריו של רב עמי בר תביומי. שאלה, איך היתמר רב חנן אמר רבי? באיזו הקשר נאמר דבריו? רק נציין שארוכה ושתי קריים זה החלק ממסגרת המיטה הארוכה שהולכת לצד המיטה ושני רגליים, והקצרה זה החלק שעומד או בראש המיטה או ברגלי המיטה עם שני הרגליים. אז שואלת הגמרא איפה נאמר דבריו של רב חנן אמר רבי, אהה דתנן. אז אנחנו ממשיכים לדף ט' זין. דבריו נאמרו לגבי או בהקשר המשנה הבאה, זה משנה במסכת כלים בעניין תומעת כלים ותארת כלים שצריכים להטביל כלי שנטמע מיטה מתאמת חבילה ומתארת חבילה. דברי רבי אליעזר, מה זה חבילה? ביחד אם המיטה נטמעה צריכים להטביל אותו ביחד, לא לפרק אותו לאיברים איברים מלשון, כמו בלשון רשי, אלא תחבר את המיטה שיהיה מחוברת ואז תטביל אותו בשלמותו. וחכמים אומרים, ממשיך הגמרא, מתאמת איברים ומתארת איברים. מה הניעו שעוד? מה זה איברים בעניין המיטה? אמר רב חנן, אמר רבי, ארוכה ושתי קריים, קצרה ושתי קריים. שעוד אמרה, למה היא חזיה? למה זה ראוי? אמרת שהוא כלי, אחרת הוא לא היה מקבל תומה. אז למה הוא ראוי? הגמרא עונה, ואנחנו נשתמש בציור 223. למס מכינו אגודה להשאיר אותו על קיר ולמיטב עליו ומשדה אשלי. רשי כותב השוע השנייה למסמכים האגודה לקרבן אצל הכותל הרחב כמלוא רוחב מיטה ונותן עצים מן הקרעים ולכותל למרשותיו ולמעגלותיה ומשדה אשלי. רשי כותב ונותן חבלים ומסרג ויה למשקף ומטמא מדרס, דבר שמיועד לשכיבה, וזה אומר לנו שאם טמאים מסוימים כמו זב או זבה יושבים עליה, אז המיטה תהיה טמאה טומאת מדרס. אין כאן מקום להיכנס למהות וההשלכות, רק שזה מצב שהוא יכול כעת לקבל טומאה. גופה, אמר רבי עמי בר תבירמי, שכחה בבלעי כלים פסולה. מהי בלעי כלים? אמר רבי, מטלוניות שאין בהם שלוש על שלוש, שאין להם שיעור כזה, שיעור קטן, הם פחות משלוש על שלוש אצבעות, ולא חזיין, הם לא ראויים, לא לעניים ולא לעשירים. כלומר, אפילו לעניים הם אינם ראויים, הם כל כך קטנים. תניא קבתי דרבי עמי בר תביומי, מחצלת של שיפה ושל גמי, אלו הם חומרים רש"י מביא לשונות לועזיות שמהם אפשר להרוג וליצור מחצלת. שיעריה, אף על פי שנפחתו מכשיעורה, אין מסחכין בהן, בגלל שהם באו, הם היו פעם כלים שלמים, אלא עכשיו הם נפחתו מהשיעור של קבלת תומה, והרש"י מביא את השיעור קבלת תומה בעניינים אלו, והוא מציין מפץ, כמו מחצלת, שישה על שישה, זה שישה על שישה טפחים. אם יש לך מחצלת שפחות מכשיעור זה, הוא נקרא שיריים, הוא לא מקבל תומה. בכל זאת אתה לא יכול לקחת את החתיכות האלו ולשמש להם בסכך. למה? כי הם באו מכלי. מחצלת הקנים, גדולה מסחכים בה, קטנה אין מסחכים בה. למה? מה ההבדל? גדולה היא אינה מיועדת לשכיבה או לישיבה עליה. רש"י כותב לאו כלי הוא דסתמה לסיכוך, הוא מייצרים אותו לשם כיסוי, לשם שכך. מה שאין כן הקטנה אין מסחכים בה. למה? כי זה מיועד לשכיבה, הוא כלי. רבי אליעזר אומר אף היא מקבלת טומאה ואין מסחכים בה. רש"י כותב אף היא מקבלת טומאה כסבר סתמה לשכיבה וכלי הוא. אז יש לנו מחלוקת בעניין מחצלת גדולה, לפי התנא קמא אפשר לשמש בו כסכך כי הוא סובר שסתמה לסיכוך, ורבי אליעזר חולק. החוטאת בגדיש, אמר רב הונא, יש פה סימונים וגם מספרים רומאים, נתייחס לזה כעת בשוליים. הם כתבנו תחת הכותרת נעשה סלש מבנה שני לשונות ברב הונא, החוטאת בגדיש, בשני הלשונות יופיעו מקורות סותרים ויישובם. הגמרא, אמר רב הונא, לא שנו שחוטאת בגדיש אינה סוכה, אלא שאין שם חלל טפח במשך שבעה, כלומר שבעה על שבעה טפחים. אבל, ויש ציור 226, אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה, כלומר אתה מגיע לגדיש, אבל כבר יש חלל, והחלק העליון, מה שמעל, הוא הסכך. הרי זה סוכה. אז אפשר להשלים את הגובה, אין בעיה. יש תקדים לזה גם כן. ראינו בתחילת המסכת, סוכה שהיא פחות מ-10 טפחים. יש חלל, אבל רק שהחלל הוא פחות מ-10 טפחים, אחר יכול לחפור ברצפה, ליצור גובה מהחור שחפרת מאותו רצפת החור עד הסכך, אחרי שחפרת יש לך 10 טפחים. גם פה, אם אתה מתחיל עם חלל, אתה יכול להוציא קשים מהגדיש ולהגביר את החלל, אבל התחלת עם גג, דהיינו התחלת עם שכך ולא יצרת את השכך על ידי כניסה לגדיש בלי חלל. ואז אם אתה מוציא את הקשים מתוך החלל, נוצר התקרה מאליה, וזה מה שנקרא תעשה ולא, זה פסול משום תעשה ולא מן העשוי. הוא שמה לא יצרת, לא הנחת עליה תקרה או שכך. אבל אם אתה מתחיל עם גדיש שיש בו חלל טפח, מה שמעל הוא נקרא שכך. אז אומרים תניא נמי הכי, החוטא בגדיש לעשות לו סוכה, הרי זה סוכה. והנתנן אינה סוכה, לא לא, שמע מינה, כדי ליישב מה שנראה סתירה, כי לרב הונה שמע מינה, בזה שכתוב אינה סוכה, כי ניגשת לגדיש שאין לו חלל טפח. הברייתא שאומרת שחוטא בגדיש זה כן סוכה, בגלל שהתחלת עם גדיש שכבר יש שם חלל טפח. רשי, אבל אם יש שם וכולי חלל טפח, אוהל הוא נמצא שם שכך על אותו גדיש. וכשחוטא בו מלמטה למעלה, אתה מרחיב את גובה החלל עד שמגביע את החלל לשיעור גובה 10, אין זו עשייתו. זה לא נחשב שבהוצאת הקשים אתה יוצר עכשיו גג או שכך, שרי אינו מתקן אלא הדפנות. מה שאתה מוציא במקרה כזה שאתה התחלת עם חלל תהפך, אתה פשוט יוצא רק דפנות. ובדפנות לא אומרים את תעשה ולא מנסוי, והרי היא כסוכה שפחותה מעשר וחקק בה ושלימה לעשר, כמו שאמרנו מקודם. כאן אנחנו מתחילים חזרה לגמרא לשנה שנייה. אין כאן רב הונה כמו בלשנה הראשונה שאומר לא שנו אלא שבא להגביל או לתחם את המשנה, אלא לשנה שנייה. מה מאפיין אותו? אז איקה דרמי למרמה, מיד אנחנו מעלים סתירה בין מקור תנן החוטא בגדיש לעשות לסוכה אינה סוכה, והתניה, אבל יש ברייתא שאומר הרי זו סוכה, זה כן סוכה, אמר רב הונה. אז כאן רב הונה במקום לומר לא שנו אלא, רב הונה מיישב את הסתירה. אמר רב הונה לא קשה, כמה שיש שם חלל טפח, זה מה שנקרא קשר במשך שבעה. וכאן מה שכתוב אינה סוכה, ושאין שם חלל טפח במשך שבעה. עד כאן שיעורנו להיום.